שטח כלכלי עם צבי טסלר.
חמש ועוד שבע דקות. כן, זה בשטח כלכלי, רדיו קול חי. כאן מאחורי המיקרופון צבי טסלר. אנחנו בשעה שנוגעת בכל מה שנוגע לכיס של כולנו, כלכלה, צרכנות, שוק הון, ענייני חברה ורווחה. וכמובן, הכותרות המשמעותיות, הכלכליות של השבוע, עם התקציב, תקציב המדינה שעובר בממשלה, ולקראת המשך המלחמה עליו בוועדות ובכנסת, גם ההכנות לאפורים, והמחירים של אוזני המן שהתייקרו השנה, זה אמנם סמלי, אבל אולי מדבר על התקופה שבה אנחנו נמצאים, גם על שקל דולר וכל מה שקורה בשוק ההון בעקבות המחאה הכלכלית, יש שאמרו החרם הכלכלי או הטרור הכלכלי, תכף ננסה להבין לאיפה זה הולך, ועוד נושאים רבים לפנינו, עורך אותנו כרגלנו אייל ראובן, המפיק הוא שלמה פולק, יונתן לדייב על הביצוע הטכני, כאן צבי טסלר, אנחנו מתחילים. ואנחנו פותחים ברגלנו בכותרות, אומרים שלום לחיים גיל.
שלום וברכה, ערב טוב.
הפרשן הכלכלי והאסטרטג. תשמע, מדבר השר סמוטריץ' היום, מכנס סוג של מסיבת עיתונאים, לדבר על התקציב, שקודם כל במספרים, אנחנו מדברים על סדר גודל של חצי טריליון.
כן, כמעט חצי טריליון שקל, בסדר, זה לא כזה מפתיע, אנחנו בשנים האחרונות פחות או יותר מתכנסים לסכום הזה, כן.
והעובדה אגב שאנחנו בתקופה של אינפלציה, זה אומר שהערך של הכסף נשחק, ולכן התקציב גדל בעצם גם.
התקציב גדל, הכוונה התקציב קטן, זאת אומרת, הערך הריאלי שלו קטן, הערך הנומינלי שלו אולי גדל, אבל בתכלס השימוש שאפשר לעשות בו, הוא שימוש קטן יותר לנוכח העובדה שהמחירים עולים וערך הכסף יורד.
אז בואו נתחיל רגע עם כותרת שמביא היום סמוטריץ', כותרת שהטרידה הרבה מאוד הורים, אחרי שהוא חתם על צו שמאפשר להעלות את המחיר של המעונות המפוקחים, היום הוא אומר להורים, אל תדאגו, אתם לא תשלמו יותר, אז מה קורה פה בעצם?
כן, אז ביד ימין הוא חתם שאפשר יהיה להעלות את המחירים, ואו ביד שמאל או בפה, הוא אמר שהממשלה תספוג את זה. במילים אחרות, אם נתרגם את זה לעברית, אנחנו נספוג את זה. אולי לא נשלם על המעונות יותר, אבל נשלם במיסים יותר או בדברים אחרים.
אנחנו, הוא זה אמר, אומר, מי שאין לו ילדים במעונות מפוקחים, המדינה. יממן את מי שיש לו ילדים במעונות מפוקחים.
או לחילופין, מיסים אחרים, או אם לא מיסים אחרים, חלוקה אחרת של, של הקופה באופן כזה.
זו אותה תוצאה בסוף, כן.
כן, אנחנו נשארים באותו מקום, פחות או יותר. טוב, צריך גם לזכור את הצד השני של המטבע. בסופו של דבר, המעונות האלה צריכים לשרוד, מישהו צריך לשלם משכורות, זאת אומרת, מי שצריך להחזיק אותם, כך או כך באיזשהו מקום זה, איך נקרא לזה, משחק סכום אפס. בסופו של דבר, הכסף נשאר בתוך המערכת, פשוט מתגלגל ומתחלק אחרת.
כן, אז בוא נדבר עוד על משמעויות מהתקציב הזה. אגב, הוא מתייחס לדברים שהוא אוהב ולא אוהב בתקציב, ובכל זאת מעביר בגלל האחריות הקואליציונית, בין היתר הוא ידבר על משרד התחבורה וההבטחה לשרה רגב להגדיל משמעותית את תקציב התחבורה הציבורית, למרות שהוא אומר, אני לא מאמין בזה, אבל השאלה בסופו של דבר, התקציב הזה הוא יותר כלכלה חופשית או יותר סוציאלית?
יש פה איזשהו איזון כזה, רואים שהוא מאוד היה רוצה שהתקציב יראה אחרת, וגם רואים את זה, זה בא לידי ביטוי בכל מיני סעיפים תחרותיים כאלה ואחרים שנועדו בעצם להביא אותנו למקום שהממשלה פחות מתערבת ונותנת לשוק לנהל שלו, אבל מצד שני, מה לעשות, יש קבוצות לחץ, יש שרים, יש משרדים, יש דרישות, אז הוא מיישר קו, אבל תשמע, בוא, התקציב הזה כרגע זה כמו, איך נגדיר את זה, זה כמו משבצת, ועכשיו, מה מחלקים אותה? איך מחלקים אותה בפנים? יש ועדות, יש לחפים, יש שרים, זה כמובן יעבור כל מיני שינויים. אבל אנחנו פחות או יותר מתכנסים לסכום הזה, וגם לקיצוץ, אגב, הוא מודיע לשרים. אני נכנעתי לכם, אני הגדלתי לכם את התקציבים, אבל כדי לא לפרוץ את מסגרת התקציב ולא למצוא את עצמנו עם גרעון גדול בסוף השנה הזו, אז אנחנו כבר מחשב חותמים שכולנו מסכימים לגרעון רוחבי לכל אורך המשרדים.
קיצוץ רוחבי של 3% בעצם.
קיצוץ רוחבי, נכון, סליחה, אמרתי. גרעון, קיצוץ רוחבי של 3% בשנה הזאת, גם בשנה הבאה ובשנה שאחריה, ב-2025, כבר עכשיו מדברים על קיצוץ של 1.5%. אנחנו לא יודעים מה באמת יהיה, כי הכנסות המדינה ממסים נגזרות מ...
כן, אז קצת מצחיק לדבר על 2025, כשאנחנו, אתה יודע, באווירה של חוסר ודאות כלכלית, ותכף אני נרחיב בעניין הזה בעקבות המחאות, וכל מה שזה גורר את הכלכלה, והשאלה כמה זה ישפיע עליה, לטווח הקצר, ארוך ובינוני, ואני רוצה דווקא לשאול אותך, אתה יודע, בסופו של דבר, דווקא בתקופה כזאת של חוסר ודאות, אנשים מחפשים לאיפה לברוח עם הכסף שלהם, כי שוק ההון מראה צבע אדום, השקל דולר ואגרות החוב מראים חולשה. עד כמה זה תקופה שאנשים מחפשים פתרונות אולי מפחידים יותר, אולי פחות שקולים?
מסוכנים יותר, כן.
כן. עד כמה זה...
יש משהו שבלי קשר, זאת אומרת, עם קשר למה שאתה אמרת, אבל משהו שדי בולט בתקופה האחרונה, זה הנושא של השקעות אלטרנטיביות. שבארצות הברית הוא מאוד מפותח, אבל ככל שאנחנו נכנסים לסביבת ריבית כזו מצד אחד, ולאינפלציה שהולכת וגורה ולאי ודאות, המוצרים האלה שבעיקרון יכולים להניב תשואות גבוהות, הופכים להיות מוצרים מאוד 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 מסוכנים. הם יכולים להניב חצועה, אבל הם יכולים גם לגרום נזק מאוד מאוד גדול.
מה, למה אתה מתכוון? לאיזה השקעות, למשל?
הלוואות, זה מאוד מאוד מזכיר את מה שהפיל את מה שהביא למשבר הגדול, כל מיני הלוואות בדרגות כאלה ואחרות בהתחלה, לקחו הלוואות בדירוג אשראי מאוד מאוד גבוה, ושיווקו אותם, הפכו אותם לחבילות ושיווקו אותם הלאה, ואנשים השקיעו בהם כסף. עם הזמן, ככל שהריבית נותרה נמוכה והרחבה הכמותית התמשכה לאורך שנים, אז הדבר הזה רק הלך להתפתח, וכבר נכנסו כל מיני נכסים, הלוואות רעילות, מה שנקרא, הלוואות מסוכנות בדירוג נמוך, בגופים, במשפט, כל מיני גופים שרפשו אותם.
במשפט יש עוד דוגמה שתרצה לתת, כי אנחנו ממש נגמר לנו הזמן, להשקעות מסוכנות כאלה שצריך לשבע עיניים לפני שנופלים אליהם?
קרקעות חקלאיות לדוגמה. אני אגב באופן אישי מכיר איזה חבר שיצר מזה עסק מאוד מאוד גדול וחברת נדלן גדולה, אבל רוב האנשים שלא בקיאים בכל הסיכונים ולא מכירים היטב, ללכת ולרכוש קרקע חקלאית זה סיכון מאוד מאוד גדול.
בקיצור, כל השקעה תתייעצו ותשקיעו בתבונה. חיים גיל, הפרשן הכלכלי והאסטרטג. תודה רבה לך על הדברים. בשורות טובות. אומרים שלום וערב טוב לאורח המרכזי שלנו, פרופסור ירון זליכה.
ערב טוב.
ערב טוב, ראש בית הספר לחשבונאות, כלכלה וניהול כספים בקריה האקדמית אונו. ואנחנו ככה שומעים מצד אחד את הנושא הזה של תקציב המדינה ומסיבת העיתונאים של שר האוצר, עם הבשורות הטובות והפחות טובות שבתקציב. ומצד שני, דיברתי על זה עם חיים, ואני רוצה, מעניין אותי לשאול אותך, עד כמה אנחנו צריכים להיות מוטרדים מההשפעות של המחאות נגד הממשלה, נגד הכלכלה, וההשפעות שאנחנו כבר רואים אותם, עד כמה זה ישפיע בטווח הבינוני ארוך על ישראל?
אז בואו נעשה הבחנה קודם כל להשלכות הכלכליות של הרפורמה המשפטית עצמה. כן. אז ההשלכות האלה לא קיימות. יתר על כן, ככל אשר הרפורמה תהיה מאוזנת, אז היא גם תוכל להביא לתועלת לכלכלת ישראל, מכיוון שהיא תגדיל את האפקטיביות ואת האיזון בין הרשויות, והיא תגדיל אולי את הרצון של בתי המשפט, או את היכולת של בתי המשפט לשקף את כל שכבות העם, וכך להבין את הבעיות הקרדינליות של הכלכלה והחברה בישראל בצורה יותר טובה, הרבה יותר טובה ממה שהם רואים היום דרך המשקפיים המאוד צרות של המיליה המאוד מצומצם שממנו מגיעים השופטים הבכירים.
אבל ההסבר שכל כך הגיוני, נשמע לי כל כך הגיוני בעיניי, איך לא מבינים את זה נגיד בנק ישראל לשעבר ובחירי הכלכלנים?
זו שאלה מצוינת, אבל לפני שאני אענה לך, בוא תרשה לי להשלים את התשובה הראשונה עוד. מצד שני, שסע בעם, וזה לא משנה אם יש לו בסיס או אין לו בסיס, שסע בעם הוא בהחלט מסוכן, כאשר מאות אלפי אנשים יוצאים לרחובות, מדברים בשפה, חלקם כמובן לא כולם, רובם כמובן שומרי חוק, ואני מכבד את עמדתם. אבל חלקם מדברים בשפה מאוד אלימה, חלקם הקטן גם נוקט בפעולות אלימות כמו חסימת כבישים, כמו הסתה כלכלית, ומתרחשת פה בישראל הסתה כלכלית שאין לה אח ורע. אני הלכתי אתמול ברחוב שנקין בתל אביב, ניגשו אליי שלושה אנשים שונים, הלכתי חמש דקות עד האוטו, שלושה אנשים שונים, פרופסור זליחה, באמת הממשלה עומדת לאסור על תנועות מתח? תגידו לי, נפלתם על השכל? מה קורה פה? עד כמה אפשר להפיץ פייק ניוז שאין להם שום בסיס? זה ממש על גבול של פיגוע כלכלי-פסיכולוגי. ואני רוצה לנצל את הבמה הזו כדי לקרוא לכל המאזינים לא להאמין לשטויות האלה. אין לזה שום קשר. אני מקווה שהממשלה תהיה חכמה ותפעל להסכמה, לגבש הסכמה לאומית רחבה. זה חשוב לחברה בישראל. זה לא קשור לכלכלה. בוא נשמור את הוויכוח בגבולות הסבירים של הכלים הדמוקרטיים וחופש הביטוי, ולא נגלוש לאלימות ולהסתה.
הקריאה הזו חשובה, אבל אני רוצה רק לשאול אותך, אתה יודע, אנחנו בכלכלה, זה עולם של ציפיות. לא צריך להגיד לך, אם אתה ואני עכשיו ננהל קמפיין רדיו על קרן השקעות מסוימת, שאולי צריך לשאול שאלות ואולי לא בטוחה, ואנחנו יכולים בכמה דקות לגרום לנו למפולת, ואפילו להתרסק כלכלית ולהיסגר. ובעולם כזה של ציפיות, האם צעדים כאלה כמו שנעשים, לא עלולים להיות נבואה שמגשימה את עצמה?
תמיד יש חשש כזה, אבל אני חושב שהכוחות הכלכליים הבסיסיים של המשק הישראלי הם גדולים מדי, הם גדולים מדי. מי שעלול להפסיד כתוצאה מההסתה הזאת זה בעיקר מי שיאמין לה, אבל המשק הישראלי יישאר יציב. יציב זה לא בהכרח טוב, תכף נדבר על יוקר המחיה והאינפלציה, אבל אם יש לך חששות לאיתנות הכלכלית של הכלכלה או של הממשלה, אז אפשר להסיר את הדאגה מליבנו. ההסתה הזאת מרגיזה אותי קודם כל כי היא לא נכונה, ואני לא מאמין בוויכוח דמוקרטי וחופש ביטוי שמאפשר פשוט לשקר ולהמציא המצאות ולהפחיד הפחדות שהן עלולות לגרום בסיטואציות כאלה ואחרות לנזקים, בוודאי למי שמאמין להם.
אגב, אתה יכול להביא בכלל צעד של הוצאת כסף מבנק ישראלי לבנק זר, זה יכול להיות בכלל?
לא קרה כלום,
יש קשר למציאות כדבר כזה?
קודם כל, צריך להבין שכסף יוצא מכיוון שהריבית בארצות הברית עלתה. כל אחד, כאשר הוא משקיע את כספו, מסתכל באיזה פיקדון הוא יקבל ריבית יותר גבוהה, והולך לשם. זה לא דברים שלא היו ולא יהיו בעתיד. והריבית האמריקאית עולה ועוד צפויה מאוד לעלות, ולכן יש נהירה לפיקדונות דולרים. זה בסדר. לא אלמן ישראל ולא יקרה לנו שום דבר. ויתר על כן, הבורסה בארצות הברית מתנדנדת שוב, כמו שהיה לפני חצי שנה, ורמת הסיכון עלתה, וכאשר הבורסה בארצות הברית ובעולם מתנדנדות, אז יש נהירה לדולר. וכתוצאה מכך אתה רואה את עליית שער החליפין. גם כן, העלייה היא לא דרמטית. שים לב, ערב הבחירות שער הדולר היה 3.58, עכשיו 3.66 או 7 6. או משהו בסגנון הזה. אתה באמת רוצה להגיד לי ששינויים של 2% זה הביג דיל הגדול? גם לא 5% וגם לא 10%, ואנחנו לא שם.
אז בכל זאת, בזמן שנותר לנו, מתייחס לנושא האינפלציה ונושא התקציב, אז איפה הממשלה צריכה לעשות יותר כדי להילחם באינפלציה, כדי לאפשר לנו, שיהיה לנו יותר בסוף החודש?
אתה אומר להילחם יותר כאילו הם עשו משהו, אבל בתקציב הנוכחי הם לא עשו כלום. הם נסוגו מכל ההתחייבויות שהם הבטיחו לנו. אין פה ביטול של מכסים, אין פה ביטול של מכסות יבוא, אין פה פירוק של היבואנים הבלעדיים, אין פה הכרזה עליהם כמונופולים, אין פה פירוק של מונופולים מקומיים, יש פה הפוך. יש פה חיזוק של הכוח של שופרסל ורמי לוי להשתלט עוד יותר על ענף הקמעונאות. יש פה עוד חיבוקים קטנים לכל מיני גורמים בעלי כוח, ואין פה שום טיפול, אפילו קלוש. עכשיו שים לב, ברגע שהם לא מטפלים ביוקר המחיה, זה לא עניין של, אוקיי, בוא נמתין שנתיים שיהיה, הרי הם עשו תקציב דו-שנתי, נצטרך לחכות שנתיים. בינתיים, נגיד בנק ישראל לא יכול להרפות מהדוושה, הוא חייב לעלות הריבית עוד יותר.
כן.
במקום לעזור לו, כדי שהוא לא יצטרך לעלות ריבית, ואולי אפילו יתחיל להשיג אותה אחורה, אז אנחנו, לא רק שאנחנו לא עוזרים,
זאת אומרת, לממשלה יש כלים כדי להילחם באינפלציה, וכדי לגרום לה, נגיד, להוריד את הרגל מהגז. פרופסור רון זליכה,
חד משמעית.
ראש בית הספר חשבנות, כלכלה וניהול כספים בקריה אקדמית אונו. תודה רבה לך על הדברים, על כל הצלול הזה שאתה משמיע, וכל כך שונה בנוף, וחבל שהוא שונה. צריך להשמיע אותו כמה שיותר. תודה, פרופסור זליכה.
תודה רבה.
להתראות. לסמות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר. התוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
וואי, אני לא יודע איפה שמתי את שוקויות וואטה.
מה? אתה באמת לא מזהה אותו?
לא. היי, הנה הוא.
הבקבוק התחפש. הטעם לא. חפשו את המהדורה המיוחדת של שוקויות וואטה למשלוחי המנות. טעם יוד וואטה.
במקום לקנות תנור חדש, בשי עוגן מחליפים חצובות, מבארים, מגשים, כפתורים, ויש לכם תנור חדש. שי עוגן, רחוב יפו 128 ירושלים, מול שוק מחנה יהודה.
שימו לב, בשי עוגן ירושלים כל החלקים לתנורי אפייה לפסח במשלוח מהיר עד בית הלקוח. 02-538-9550.
בעינית, הסדרים עם קופות החולים על משקפיים חינם עד גיל 18. פרטים בסניפים, כפוף לתקנון.
תגיד תות בננה, השפיגל לא היו פה גם אתמול?
טיימת מנגו, נראה לי שהם באו שוב בגללנו.
וואי וואי, אף לך הפקק, אה?
עם המשקעות של ספרינג, פשוט לשדרי קולי רוח.
אל תפספסו את הוועידה הראשונה לקידום התעסוקה במגזר הדתי והחרדי. במעמד יושב ראש ההסתדרות מר ארנום בר דוד, שר הרווחה הרב יעקב מרגי, שר העבודה הרב יואב בן צור ומכובדים. תוכנית עשירה בהנחיית מנחם טוקר, מסלולי לימוד והכשרה מסובסדים, הזכויות והטבות המגיעות לחברי ההסתדרות, שולחנות ארוחים ושי לכל משתתף. יום רביעי חד באדר ראשון במרץ החל מהשעה 7 בערב, באולמי אחוזה מודיעין. מספר המקומות מוגבל. שריינו מקום בחינם באתר טיק צ'אק.
לנו באינטרנט את רוק זה ברור. הזמן שלך יקר והעבודה שלך חשובה, ומעל הכל נמצאת הדאגה למשפחה. עם אינטרנט את רוג תוכלי לעבוד בסביבת עבודה מותאמת אישית, עם מגוון רחב של אפשרויות סינון מתקדמות. ולמצטרפות עכשיו, חודשיים ראשונים ב-50% הנחה. כוכבית 9500. כפוף לתקנון.
סופונה בקידישיק, עד 70% הנחה על כל קולקציית החורף. עכשיו, בסניפי קידישיק ובאתר.
ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
זוהי קריאה אחרונה לאלה שמחפשים את עסקת חייהם. יחידות אחרונות בלבד, בפרדס חנה כרכור, באזור מתפתח, בצבע צהוב, מה שאומר שהפעם זה קרוב מתמיד להפשרה. ודווקא בימים שבהם שוק ההון מאבד יציבות, מלכה השקעות, החברה הוותיקה והאמינה בתחום, מציעה לכם יציבות עתידית שתניב רווח גדול. לכם נותר להתקשר לכוכבית 5751 ולתאם פגישה שתתפור לכם את עסקת חייכם. אני אמרתי, יחידות אחרונות. עכשיו זה בידיים שלכם. רק 169 אלף שקלים. כוכבית 57-51.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
שש דקות, דיברנו על יוקר המחיה, וזה הזמן לומר שלום לעורכת הדין הדס יעקובסון.
שלום רב.
שלום רב, מהמועצה לצרכנות, ובעזרתכם, ובעזרת אתר פרייסז, אנחנו מנסים להבין עד כמה הכצעקתה. עד כמה רשתות השיווק מייקרות את המחירים, גם במוצרים שאין בהם צורך להתייקר. אתם בדקתם את צהל המוצרים של, שאותו אנחנו קונים לפורים, למשלוחי המנות.
נכון, אנחנו בנינו איזשהו סל שמורכב מ10 מוצרים בסך הכל, מוצרים מאוד פופולריים שנמצאים כמעט בכל משלוח מנות שאנחנו מכינים לילדים ומכינים לחברים. וקודם כל, לצערנו, גם בסל הזה אנחנו רואים עלייה. אנחנו רואים עלייה אל מול שנה שעברה, כמעט בכל הרשתות, ואנחנו רואים עלייה של הממוצע שלה הוא 7% בסך הכל. שהיא עלייה די משמעותית בסך הכל, בחוץ שאנחנו מדברים על מעט מוצרים, ואנחנו מדברים באמת כמעט על כל הרשתות.
אני אגיד לך גם מה תסכל אותי כשראיתי את המספרים, שתכף תתייחסי אליהם, את מצפה, זה מדובר על מוצרים שהם מזמינים למכור אותם בזול כדי למשוך אנשים פנימה במבצעים, ובכל זאת לא הייתה אפילו רשת אחת שהמחיר בה יותר זול מאשר בשנה שעברה.
נכון, זה לא מדויק, זאת אומרת אנחנו יודעים שיוחננוף לדוגמה לא העלו את המחיר.
לא העלו נכון, אבל להוריד אף אחד לא הוריד. אף אחד לא אמר, נכון, אוקיי, אנחנו נכון. בתקופה כזאת שקשה לאנשים, בואו נפחות לייצר איזשהו מוצר זול, למשוך אותם אלינו. אין ניסיון כזה אפילו.
אני חושבת שההיגיון הוא בדיוק הפוך. הרי בסופו של דבר לקראת פורים, אנחנו הרבה פעמים מכינים את משלוחי המנות, ואנחנו כולנו נכין משלוחי מנות. ולכן הביקוש הוא קבוע וגבוה. והרבה פעמים כשזה נוגע לילדים שלנו, הרי אנחנו, היד הרבה יותר קלה על הכיס כשזה נוגע לילדים. אז יותר קל, ואתם אומרים, נו, כבר לא נורא, כבר לא משנה, נקנה כזה או נקנה אחר ולא נתרוצץ. ולכן זה בדיוק המקום שבו, סליחה, כן, אבל בהחלט מעלים מחירים ועושים עלינו איזושהי קופה. כי הם די מנצלים את הביקוש הקשיח הזה, אנחנו לא נעביר...
אבל צריך להגיד, הביקוש קשיח נכון, אנחנו באמת נקנה משלוחי מנות ונעשה, כל אחד יבחר... במה הוא יצייד, אבל אנחנו לא מוגבלים למותג אחד. אנחנו כן יכולים ללכת אל המרכול או רשת השיווק שאנחנו קונים בה, ולהסתכל במדפים ולבחור דווקא את היצרנים הקטנים, במקרה שמציעים מחיר אטרקטיבי יותר.
יפה אמרת, וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים כל הזמן, והרבה פעמים בחגים אנחנו נוטים לשכוח, גם אני. בתור אימא, אנחנו נוטים לפעמים לשכוח, כי אנחנו אומרים, מה זה משנה בשביל סל של 10 מוצרים, לא צריך לעשות עכשיו איזו השוואה. הפערים יכולים להיות אדירים, כשאנחנו מדברים על 7% ממוצע, ההפרש יכול להיות לפעמים 30 שקלים בין משלוח זהה כמעט, דרך אגב, ברשתות שונות, וכשאנחנו עוברים למוצרים חלופיים, אנחנו יכולים לחסוך עוד הרבה יותר, גם ברשת של יד הבית שאנחנו רגילים אליה וכו'. ולכן גם בחג וגם כשזה משהו קטן וגם כשאנחנו רוצים באמת לחגוג ולא להתכמצן חלילה, זה בדיוק הזמן לתת את הפוש לאותם יצרנים קטנים שלא אלו מחירים, ולחפש את המותגים התחליפיים. בדיוק הזמן.
ולנצל יותר את הכלי הזה, תגידי לי את, עד כמה אתם מתרשמים? אנשים בכלל נעזרים בכלי הזה כמו של פרייסס שמאפשר השוואת מחירים אונליין? אפשר ממש לראות בזמן אמת איפה הסל שלי. אני אגב, כל שבוע, לפני שאני יוצא לקניות, אני ככה מחליט איפה אני קונה. יש לי סל קבוע, אני עושה השוואה בזמן אמת, ואני יכול להגיד לך שבשלושה שבועות האחרונים, נסעתי עוד 10 דקות נסיעה מהבית, כי הפער היה לי כמעט 200 שקל באותה קנייה, בין סל לסל.
תראה, אני חושבת שבסך הכל, אני לא יודעת עד כמה אנשים באמת משתמשים בכלי הזה, ואני חושבת שבאמת... רצוי וכדאי באמת שהכלים האלה יושמשו ויהיו יותר נוחים, יותר, הם אמורים להיות חלק מהחיים שלנו. בגדול, כששקיפות המחירים התחילה, המטרה הייתה שהכלים האלה יהפכו לחלק אינטגרלי מהחיים שלנו, ואנחנו כצרכנים נדע כל הזמן איפה נמצא הסל הזול ביותר, ונעשה תמיד בחירות מושכלות. כמה זה נכנס לסדר החיים שלנו וכמה זה נגיש לכל אחד, אני בספק, אבל מודעות זה קריטי בקטע הזה, בהחלט.
אוקיי, אז זו נקודה חשובה, ונשמח שאנשים יאמצו את זה. ובכל זאת אנחנו נמצאים חודש וקצת לפני פסח. עד כמה יש צעדים שאתם מתכננים לעשות כדי להגביר את השקיפות ולהגדיל את הרצון לעודד את הציבור לבחור בסל מוצרים שהוא אטרקטיבי יותר עבורו?
אנחנו בהחלט לקראת פסח, בהחלט מגבירים מאמצים לדגום את כל הרשתות שמדווחות כמובן, לבנות סלים ייעודיים לפסח, לעשות איזושהי חלוקה שיהיה קצת יותר קשה לצפות אותה, וכל הזמן לעקוב ולנטר ולראות האם באמת לקראת פסח יש הורדת מחירים, או שפתאום מקפיצים לנו את המחירים ומנצלים שוב את הביקושים הגבוהים בשביל להעלות את המחירים מעבר למה שצריך בעקבות כל מיני עליות תשומות.
אנחנו נמשיך לעקוב גם באמצעותכם, ויכול להגיד לכם מניסיון שלי של השנים האחרונות שבדקתי, אל תחכו לשבוע האחרון. ככל שאתם יכולים, מה שתקנו לפני השבוע האחרון, תנצלו את אווירת התחרות. בשבוע האחרון הם בונים על זה שהמועצה לצרכנות כבר מתכוננת לפסח, ואז מעלים את המחירים. עורכת הדין, הדס יעקובסון, מועצה לצרכנות, תודה רבה לך.
תודה לך, להתראות.
וחיית לצעד שעשוי להשפיע לא מעט מהמאזינים שלנו, שנהנים משיעורי תורה ותוכן שונים באמצעות חיוג טלפוני, מה שנותן מענה לציבור החרדי בהיקפים מאוד נרחבים, ויכול להיות, ככל שההחלטה של שר התקשורת הקודם תהיה בתוקף ובגץ לא ישנה אותה ומשרד התקשורת לשנו אותה, זה עלול להסתיים. אומרים עכשיו שלום לספי לינשנר.
שלום לך ולמאזינים.
סמנכ"ל חברת ימות המשיח, מי שלדעתי החברה שמאגדת הכי הרבה קווי תוכן בישראל, נכון? טלפונים.
נכון, מבחינת היקף קווי המידע הקולי בישראל, אנחנו החברה הכי גדולה.
אז לסבר את האוזן, כמה מדובר היום, אם נעשה ככה בעיקר שיעורי תורה, איזה היקף מדובר בחודש?
זהו, יש כמובן, אני חושב שמאות קווים של שיעורי תורה, אבל זה לא רק זה, יש עשרות אלפי קווים, זה משמש הקווים המשפחתיים, הוואטסאפון, קווי שירות של מידע קהילתי, קווים של מוסדות חינוך, למידה מרחוק, קווים של זמנים על תחבורה ציבורית, קווי התראות צבע אדום, קווים של מכירות כרטיסים, כאלה שמשתמשים לזה כחלופה לאינטרנט.
והכל ביחד? סדר גודל של?
אנחנו מדברים על עשרות אלפי קווים פעילים כיום. אם מדברים על הקווים המשפחתיים,
כמה דקות מדובר? כמה דקות בחודש מדובר? עשרות מיליונים, מאות מיליונים?
שוב פעם, המערכות מדברות שבכלל השוק, ככל הנראה אנחנו מדברים על עשרות מיליוני דקות שיחה בחודש, אולי קרוב ל-100 מיליוני דקות, מדבר על כלל המערכות בשוק, לא רק ב...
אני מבין, ואיפה זה עומד כרגע? כי הייתה בזמנו החלטה על ביטול הקישוריות, כשאם מבטלים את הקישוריות
נכון,
זה אומר...
נכון, החלטה...
שזה מסתיים, ואתם עתרתם לבגץ, נכון?
נכון. העתירה הוגשה כנגד שר התקשורת יועז הנדל ושר האוצר אביגדור ליברמן בממשלה הקודמת. Okay. כעיקרון, ומה שקורה כרגע, המדינה הייתה צריכה להשיב, משר התקשורת היה צריך להשיב. אנחנו יודעים שהיו כאלה, אתה יודע, ורצו להמשיך עם הרפורמה הקודמת. והשר החדש, השר קרי, הוא כרגע סוג של אמר למשרד התקשורת, רגע, חכו, צריך לבחון את הנושא הזה, והמדינה באמת ביקשה ארכה לגבי מתן המענה לבגץ, ופה באמת צריך גם להגיד לשר קרי שהוא, איך אומרים, הוא מתחיל במצווה, אומרים לו גמור, הוא כרגע כבר...
אז עד מתי בעצם המדינה צריכה להגיב לבית משפט העליון?
יש, הם קיבלו עוד חודש ומשהו להגיב, שזה הזמן שבו משרד התקשורת יצטרך לגבש את המדיניות שלו, אבל חשוב להסביר שבעצם הרפורמה הזאת של הורדת הכישורית, זה לא פעם ראשונה שהיא נולדה בתקופה של יועז הנדל. בתקופה של השר אמסלם, עשו את הרפורמה הזאת, זה היה שימוע שהתפרסם שרצה להוריד את הכישורית לקווי המידע הקולי. והשר אמסלם, קיבל החלטה בשימוע הזה, והוא אומר שהוא בחן את הנושא, ולנושא הזה של קווי המידע הקולי, יש השפעה מהותית על אוכלוסיות נרחבות בישראל, שהוא מדבר פה...
ולכן הוא עצר את זה החרדי. בזמנו, ויועז הנדל עשה
בדיוק,
יועז הנדל
קיבל,
מסיבותיו,
הוא לא עצר, הוא קיבל החלטה, זאת אומרת, נכון, הוא קיבל החלטה בשימוע, זה לא שהוא עצר את השימוע, הוא קיבל החלטה.
נותר לנו מעט מאוד זמן, אז חשוב לי כן לנסות ולהבין, אתם בקשר עם שר התקשורת דוקטור שלמה קרעי, מה הוא אומר לכם, מה אתם מבינים ממנו, מה הרוח הנושבת במשרד התקשורת היום?
הרוח הנושבת, הוא כאילו הקשיב בקשב רב לנושא הזה, הוא הבין שהנושא הזה מאוד חשוב לציבור החרדי, והנה אתה רואה, הוא לקח, אפילו עשה את הצעד הראשון, והודיע לבג"ץ שהוא צריך לשקול, כאילו שהם צריכים ללמוד את הנושא.
אז אנחנו נמשיך לעקוב.
אני בטוח.
בעזרתך ובסביב העניין הזה.
כן, אני בטוח שהשר קרעי בעצם יתקן את העוולות שהשר יועז הנדל רצה לעשות בשביל לדחוף לציבור החרדי לאינטרנט. אני בטוח שלשר קרעי אין מטרה כזאת.
סמנכ"ל חברת ימות המשיח, תודה רבה לך. נמשיך לעקוב אחרי הנושא החשוב הזה. תודה.
תודה רבה.
פרסומות.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי עם צבי טסלר.
התוכנית בחסות קדם ישראל, המשווקת את אחוזת שפע, הזדמנות נדלנית בעתודת הקרקע המבוקשת ביותר בבני ברק, כוכבית 2644.
בשבת ובחג התרגלו ליותר, תהנו עד השמיים. צבירי פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג. בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
קרנבל פורים בפעמיד סטור, מאות אביזרי פורים במחירים מצחיקים, צלופנים, שקיות, כובעים, סרטים, קופסאות, מסכות והכל החל משקל אחד ו-20 אגורות. פעמיד סטור, אל תפספסו.
היי, איפה אתה בפסח?
השנה בציפורי בכפר.
ואתה?
בציפורי בכפר, מה השאלה?
ואתה?
לא שמעת? בציפורי.
השנה כולם חוגגים פסח במלון ציפורי בכפר המשודרג. מזלון מתוקים סביב השעון, חדרים משודרגים, ארוחות שף בחשרות העדה החרדית, הפנינג מטורף לכל המשפחה. הפסח הזה כולנו בציפורי בכפר. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות, ציפורי קלאס.
רוצים לצאת עם חיוך של מיליון דולר? באיילון תגשימו את חלומכם. לא צריך לנסוע לטורקיה בכדי לקבל מחיר מיוחד. אז כל מי שזקוק להשתלות שיניים יחייג עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים. מתחשבים בבני תורה. כוכבית 5539, כוכבית 5539. איילון.
וואי, אני לא יודע איפה שמתי את שוקויות וטה.
מה? אתה באמת לא מזהה אותו?
לא.
היי, הנה הוא. הבקבוק התחפש. הטעם לא. חפשו את המהדורה המיוחדת של שוקויות וטה למשלוחי המנות. טעם יות וטה.
ויבוקש הדבר וימצא ויכתב בסקר. רמי לוי, סל הקניות החרדי הזול במדינה.
רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות החרדי הזול במדינה. פורים שמח.
מבצעי פורים מדהימים. מגוון מארזי חטיפי אוסם, 3 מארזים ב-25 שקלים. מארז מיקס חטיפי שוקולד אליט, 390 גרם, רק ב-19 שקלים ו-90. חטיף צ'יטוס דוריטוס עד 60 גרם, 4 ב-10 שקלים. להשיג ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב. מוגבל ל-3 מימושים, כפוף לתקנון.
משולחן סעודה צבעוני, ממשלוחי מנות מרשימים ועד לא ידע. ועכשיו, מ-50 ועד 70% הנחה. עכשיו, בחנויות ובאתר נאמן. פורים? ברור שנאמן. כפוף לתקנון.
איך הייתם מרגישים אם הייתם יושבים בסעודת שבת ויודעים שממש ברגע זה יש ילד שיושב סביב השולחן ואוכל בזכותכם? ארגון יד עזרה ושולמית מעניק בכל שבוע אלפי סלי מזון מפוארים וארוחות שבת למי שזקוק באמת. מאות המתנדבים שלנו הופכים עולמות כדי שלא יחסר מזון לאף משפחה נזקקת. אך ישנן עוד משפחות שהתמיכה של יד עזרה ושולמית הכרחית עבורן. הצטרפו אלינו וביחד נגיע אל כולן.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
אמא, הלב שלך יודע מה הכי טוב, ולכן את בוחרת ללדת במקום הנכון ביותר בשביל השקט הנפשי שלך. מעייני הישועה, בזכות המקצוענות הרפואית ויחס VIP לכל יולדת בכל מצב.
מתוך צוואתו של המוארוש הצדיק מיבניאל, מי שידפיס חלק אחד משוט אשר בנחל, יראה ניסים גלויים שיעשה עמו הקדוש ברוך הוא, ואני חזק בזה מאוד.
פעלנו לישוע לבת שלי לזיווג, החלטנו שאנחנו עושים את ההבטחה של הצדיק, וביום שקיבלנו את הספרים, קיבלנו הצעה לבת שלי, וברוך השם תוך שבוע עבור של הבת שלי.
מחייגים עכשיו כוכבית 5610 ומשתתפים בהפצת הספרים ובהדפסתם. חייגו עכשיו כוכבית 5610.
5 ועוד 41 דקות, כעת להודעה קצרה שנתבקשתי להקריא. מכירים את הכרוז בשדה התעופה, זוהי קריאה האחרונה, אז זוהי קריאה האחרונה לאלה שמחפשים השקעה חכמה בקרקע, יחידות אחרונות באחד האזורים החמים בישראל, פרדס חנה קרקור, מדובר באזור מתפתח, בצבע צהוב, מה שאומר שהפעם זה קרוב מתמיד להפשרה, אנחנו בימים בהם שוק ההון לא יציב, מלכה השקעות, החברה הוותיקה והאמינה בתחום, מציעה יציבות עתידית עם אפשרות לרווח גדול, יחידות אחרונות רק ב-169 אלף שקלים, התקשרו כוכבית 5751, תאמו פגישה כי באמת מדובר ביחידות הקרקע האחרונות, מלכה השקעות עד כאן.
עכשיו איתכם, שטח כלכלי, עם צבי טסלר.
שטח כלכלי, 5:42, אין אדם נפרד מחברו, אלא מתוך דבר הלכה, אז מיד תנוע הרב, לפי כן נגיד כמובן שכל אחד מקבל החלטות על השקעות כלכליות באחריות, ולאחר התייעצות עם אנשי מקצוע, זו לפחות ההמלצה. והרב איתנו? עוד רגע הרב יהיה איתנו. לפני כן, הנה, הרב שלמה ראשון, ראש מכון קטר כלכלה על פי תורה. ערב טוב, הרב.
ערב טוב, צבי.
אנחנו תוכנית אחרונה לפני פסח, בשבוע הבא נשדר פה דברים אחרים בשעה הזו, אז איך נתכונן? לפני פורים, כמובן.
אז אנחנו נעסוק בעניין מחצית השקל, מתנות לאביונים, סוגיה כלכלית שקשורה כמובן לפורים, ואולי משפט אחד בפתיחה, ברשותך, אנחנו רואים ככה ימים מאוד קשים, אבל מחצית השקל נאמר, ולא יהיה בהם נגף, כך נאמר ביחד למציאת מחצית השקל. ומדוע? משום שמחצית השקל למדת איתנו שכל אחד הוא רק חצי, וצריך את השני להשלמה. תהיה בעזרת השם מאוחדים, בבחינת לך כנוס את כל היהודים, ואז בעזרת השם גם יתקיים בנו, לא יהיה בהם נגף.
כאיש אחד בלב אחד, כן. נקודה חשובה, תודה רב על זה.
אז בעניין מחצית השקל, ישנם כידוע שני מנהגים עיקריים, יש מנהג בן אשכנז, שהם נותנים מחצית השקל על ידי נתינת 3 מחציות מהמטבע שנוהג במדינה, שזה בעצם היום יוצא שקל וחצי. אבל מנהג מספרד, וגם יש מאשכנזים שנוהגים כך, לתת כזכר מחצית השקל סכום ששווה לכ-10 גרם כסף טהור, בעצם קצת פחות, מעגלים את זה הרבה פעמים ל-10 גרם כסף טהור, וזה כמובן המחיר שלו נקבע בהתאם לשער הכסף בבורסה העולמית, וגם כמובן ביחס
למע"מ גם, נכון?
עכשיו, יש בזה כמה דעות, יש אומרים שצריך להוסיף מע"מ, יש אומרים שהמחיר קבע לפי המחיר הקמעונאי, כלומר בחנויות הכסף ולא לפי המחיר בבורסה העולמית. מי שרוצה, באתר של מכון קטר, יש לנו שם בצד, בדף הבית, את השער שמתעדכן בכל יום. השער עומד בערך על 25-26 שקלים, תלוי גם מוסיפים מע"מ, זה השער של מחצית השקל.
אז 26 שקלים כולל מע"מ בעצם? נכון
להיום? לא, לא, בערך 25 שקלים לא כולל מע"מ. מי שרוצה להוסיף מע"מ, זה עוד, צריך להוסיף עוד 17% על הסכום הזה.
אוקיי.
המחיר הזה הוא לא כולל מע"מ. עכשיו, למה נותנים את כספי זכר מחצית השקל? אז מופיע בספרים שנותנים את זה לצורך עניים, מוסדות צדקה. בספר כף החיים כתב שהיו מקומות שנהגו לשלוח את הכספים לחכמי ארץ ישראל. זכר מחצית השקל שהיו שלוחים בזמן הבית לירושלים, לעבודת המקדש.
אז למי נותנים היום?
אז לפי זה, לפי דעה זו, נותנים אותה בארץ ישראל להוצאות בית הכנסת, זכר למקדש. אז למעשה, אפשר לתת לעניים, לגבי צדקה, לישיבות, לבתי כנסת.
יש הרבה מאוד עמותות שמבקשות, לעמותה שעוסקת בחסד, אפשר לתת?
אז גם, 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 גם לעמותה שעוסקת בחסד. בוודאי, המשנה ברורה מביא שאם מחלקים את הכספים הללו ביום הפורים עצמו, אז אפשר לעשות בזה גם ידי מתנות לאביונים.
גם מחזית לשקל וגם מתנות לאביונים. אגב, בדקתי בזמן שהרב דיבר, באתר שלכם, אתר מכון כתר, אז 24.39 היום לפני מע"מ, זה 28.54 אגורות, זאת אומרת, מי שרוצה להיות בטוח 28.60 או 29 שקלים, כולל מע"מ, למי שנוהג כך לתת.
יפה, יישר כוח. עכשיו יש שאלה, שואלים היום, האם אפשר לקיים את זה על ידי העברה בנקאית? האם גם בצורה כזאת אפשר לקיים? אז באמת יש אפשר לדעת שכאשר נתנו מחצית השקל בפועל בית המקדש, שם ההלכה היא שלא אומרים שווה כסף ככסף. הוא רצה לתת כסף ממש. באמת, רב שאול זלמן אוירבך...
אבל המטבעות שלנו הם גם שווה כסף, הם לא כסף צרוף.
בדיוק ככה, ולכן רב שאול זלמן אוירבך זצ"ל, הוא נהג לתת 3 חצאי דולר, שבזמנו היה מעורב בהם כסף ממש, כדי לקיים את הזכר, כפי שנהגו אז לתת כסף ממש, ולא שווה כסף.
Okay.
אבל בכל מקרה, כיום, שזה ניתן רק כזכר למחצית השקל, לא מחצית השקל ממש, אז זה לא לעיכובה, ולכן אפשר לקיים את זה גם באמצעות המטבעות שלנו, שהם בעצם שווה כסף. אגב, לפי רב משה פיינשטיין, המטבעות שלנו הן ממש כסף, הן לא שווה כסף, אבל זו עוד סוגיה בפני עצמה שבה אין זמן.
אבל ממש בקצרה, לגבי תשלום באשראי, שבעצם אני רק נותן הוראה עכשיו ומחויב רק בסוף החודש, זה כן עכשיו, גם מתנות המבינים, גם מחצית השקל, זה אפשרי, או שצריך דווקא עברה בנקאית או מזומן?
השאלה היא כאן, השאלה היא מתי מגיע הכסף לעניים. אם למשל אדם תורם לעמותה, והכסף יגיע לעמותה מאוחר, אבל היא מזכה לתורם כספים כנגד האשראי שנתן, ואת הכספים האלה נותנת לעני ביום הפורים, אז זה בסדר.
אז זה, אחרי... זה בעלי אותם עמותות, חשוב שידעו את זה כדי לעשות. רב שלמה ראשון, ראש מכון כתר, כלכלה הפיתורה, תודה רבה. ועד כאן לכם. שטח כלכלי לשבוע זה. ניפגש פה בעזרת השם בעוד שבועיים, באותה השעה. אנחנו כל פעם מדברים על החשיבות של מתן מעשרות. אני רוצה לשמיע לכם קטע קטן מתוך כנס בשבע, כשיושב ראש קבוצת בשבע, דודו סעדה, שואל את לב לוייב מה הטיפ שלו לעשירות.
אני אמרתי, את הרצפט הזה אני מוכן לחלק אותו לכל אחד. זה לא סוד, לא צריכים פרוטקציה. כתוב בתורה, עשר תעשר. תן מעשרות. תיתן, זה בדיוק.
שאלה
כן,
אחרונה.
זה לב לוייב, לב לוייב, שנתן את זה לא מעט בעצמו, והראה שהנוסחה הזו עובדת, אז על הצדקה כתוב, ובחנוני נא בזאת, שהקדוש ברוך הוא מבטיח ליהודי, עשר בשביל שתתעשר. כאן צבי טסלר, שלום, שלום.